עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מתן כהנא, שלום וערב טוב.
שלום אבי.
תגיד, מה עמדת המחנה הממלכתי באשר להדחתו של חבר הכנסת כסיף?
אני היום הייתי אחד משני הנציגים של המחנה הממלכתי בוועדה, וגם אני וגם אלקין הצבענו בעד הדחתו.
אוקיי, אגב, השרים גנץ ואיזנקוט עדיין לא חתמו.
תראה, בסוף היו צריכים את החתימות כדי לצאת לתהליך, צריכים 70 חתימות, והפעם הבאה שזה יגיע, זה יגיע למליאה, ושם צריכים 90 חברי כנסת. בסופו של דבר, אופר כסיף היה חתם על עצומה שקוראת להעמיד את ישראל לבית הדין הגבוה לצדק הבינלאומי, עם אמירות מאוד מאוד קשות כלפי ישראל, עם אמירות שישראל מבצעת רצח עם, עם אמירות ש... זה אפילו לא היה בסגנון של, אני מבקש לבדוק האם, לא, כתוב שם, ישראל מבצעת, מוכח שישראל מבצעת, ברור שישראל מבצעת, ישראל הורגת צוותים רפואיים, ישראל הורגת ילדים, ישראל הורגת באופן שיטתי ילדים בעזה, ולכן צריכים להעמיד אותם לדין וכו' וכו'. אנחנו חשבנו שזה מספיק בוטה כדי לחשב תמיכה במאבק מזוין.
אוקיי, אז בעצם כשזה יגיע לכדי הצבעות במליאת הכנסת, שם נדרשים 90 הצבעות כדי להדיח אותו, כלל חברי הסיעה שלך התייצבו והתמחו.
אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שבהצבעה היום בוועדת הכנסת ניתנה לנו...
הנציגי, כן, אתה ונציג נוסף...
לא, אני אומר, היום בוועדה, עמדת הסיעה לפחות עד היום הייתה חופש הצבעה. גם אני וגם אלקין מתוך החופש הזה, מתוך חופש ההצבעה הזה.
אוקיי, זאת האמירה. כלומר, אצלכם בסיעה יש חופש הצבעה בעניין הזה, ולכן אתה באמת לא אמור לדעת או לענות בשמם של אחרים. לא הייתה כאן איזו החלטת סיעה.
לא הייתה החלטת סיעה. חשוב גם להבין שזה הליך שיפוטי. זה הליך מעין שיפוטי, ואתה בעצם שומע לצורך העניין את התובע.
שני צדדים.
במקרה הזה היה עודד פורר. ואתה שומע את הסנגור, שזה היה העורך דין שאופר כסיף הביא, ואתה שומע גם, ואז בעצם אנשים מתבטאים, אבל בגדול זה הליך שיפוטי, בסוף זה הליך מעין שיפוטי, מה שנקרא, ואתה אמור לכאורה לשים את העמדות שלך בצד ולהתעסק בראיות שמובאות בפניך. היה פה באמת איזו מחלוקת של פרשנות של הדברים, אבל אנחנו החלטנו כמו שהחלטנו.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על עניין אחר, אתה יודע, עוד ועוד מרויינים כאן מדי ערב, אני מדבר על אלופים במילואים, אני מדבר על קצינים בכירים, אנשים שחוזרים עכשיו אחרי 3-4 חודשי לחימה מרצועת עזה, וכולם, בלי שאני שאל, הם אומרים פחות או יותר את אותו משפט כל אחד בסגנונו, יש פער אדיר בין מה שקורה בשטח ברצועת עזה, לבין מה שהתקשורת הישראלית משדרת לעם בישראל. אתה מכיר את הפער הזה?
אני לא יודע מה התקשורת משדרת, אני יודע מה שאני שומע ממה שקורה שם, ומה שקורה שם זה שחיילי צהל פועלים בנחישות, באומץ לב, בגבורה, מנצחים את האויב בכל מפגש שיש שם, האויב בורח למחילות שלו, אנחנו ממשיכים לרדוף אחריו ולהרוג מחבלים רבים רבים מאוד בכל מיני דרכים, בין אם זה מעל הקרקע, בין אם זה מתחת הקרקע, ובאמת פשוט להריץ את חיילי צהל שעובדים שם.
ובגלל שאתה לא יודע מה קורה בתקשורת, אני אתן לך לפחות לקט קצר. בתקשורת מדברים על זה שהשרים סמוטריץ' ובן גביר מסכלים עסקת חטופים שנמצאת ממש על הפרק. מדווחים על זה שיש עצומה שעליה חתומים רמטכ"לים לשעבר וכל מיני גורמים שקוראים לבחירות עכשיו, הרגע. מדברים שם כבר על ועדות חקירה ועל השאלות ומי לוקח אחריות ומי אשם ומי מתפטר ו... זה הרוח כל היום.
אבי, אני רוצה רגע להגיד משהו מאוד חשוב. העמדות שמשמיעים אנשים הן עמדות לגיטימיות. אני משוכנע שגם מי שיש לו דעה שהיא לא בכך הדעה שלי, הוא רוצה בכל מאודו, גם בניצחון על החמאס וגם בהחזרת החטופים. ואין פה מישהו שרוצה רק את זה או רק את זה, הוא מוכן לוותר את זה כדי להשיג את זה, הוא מוכן לוותר על הדבר השני כדי להשיג את הדבר השני. אין דברים כאלה. זה מי שמדבר ככה, הוא מדבר בעיניי מתוך רשעות. עכשיו תשמע, יש פה שאלות הרות גורל, עם עמדות כאלה ואחרות. אנחנו במחנה הממלכתי באופן עקבי אומרים שאת המלחמה הזו, את הלחימה בחמאס, נעצור רק אחרי שנשיג את היעדים של מיטוט החמאס, אבל בדרך אנחנו גם צריכים להביא את החטופים, ומתוך הבנה שלא נביא אותם כנראה באיזה מבצע אנטבה, לצערנו, אז אנחנו נצטרך ללכת לעסקה. את זה כולם מבינים. איך תראה העסקה? אתה יודע,
כי כולם... לא ברור, כן, אף אחד לא יודע, אבל אנחנו גם לא נכנסים לזה, כי זה הכל ספקולציות.
בדיוק, בדיוק.
אתה, חבר כנסת מתן כהנה, לא המפתחות בידיים שלך. אתה חותם היום על מכתב שאומר בחירות עכשיו?
לא, עכשיו לא. מה פתאום עכשיו? עכשיו אנחנו באמצע מלחמה. עכשיו אנחנו גם לא יודעים מה קורה בצפון, והמצב בצפון יכול בקלות להידרדר למלחמה שהרבה יותר מורכבת ומסובכת מהמלחמה שאנחנו חווים בדרום. ולכן בעיניי לפחות, כל עוד אנחנו לא מבינים מה קורה בצפון, בוודאי אי אפשר לדבר על משהו מהסוג הזה. אני כן חושב שכאשר הסיטואציה יותר תתייצב, יהיה נכון באמת, מתוך, אתה יודע, מתוך אפילו לקיחת אחריות אישית. אני אחד מ-120 חברי כנסת, שהיה חלק מההנהגה בשנה המאוד מאוד לא פשוטה הזו, שהסתיימה בטרגדיה הנוראית בשמחת תורה. ולכן, אחרי שהמצב יתייצב, צריכים כן להחזיר את המנדט לציבור, ושהציבור יגיד לנו מי הוא סומך על הציבור.
כן, אחרי המלחמה זה משהו אחר, בוא, כל לגיטימי
ו... אבל אתה יודע, בוא, אני לא רוצה לעבוד על אנשים. המלחמה הזו, הרי אנחנו כל הזמן אומרים שהיא תהיה מאוד ארוכה. אז צריכים רגע לראות, אתה יודע, זה... המלחמה הזו הרי תלבש ותפשוט צורות, והיא תראה כך ותראה אחרת. ולכן צריכים לראות רגע
שנקדים על זה. יהיה זמן שכולם יבינו שהבשיל הרגע לשאול את השאלות הקשות, להעמיד אנשים לבדיקות ולחקירות, ואנחנו לא יודעים מה קורה בצפון, שיבוא היום הזה, נרגיש אותו, לא נצטרך להצהיר.
אני חושב, אתה יודע, אני הגדרת את זה יפה, אולי פעם ראשונה שאני שומע הגדרה יפה, אנחנו נרגיש את זה כשזה יגיע.
כן, כן, בדיוק. מילה אחרונה, אתה יודע, מדברים על השיח הפוליטי. אתה מרגיש שהשרים בן גביר וסמוטריץ' לוקחים את הממשלה למקום קיצוני, מהווים כרגע איזושהי בעיה, אי אפשר לשבת איתם סביב אותו שולחן, הם מביאים דעות הזויות, הם משיחיים.
אני בסוף, תראה, אני חושב שהשרים בן גביר וסמוטריץ' דבר ראשון אוהבים את מדינת ישראל, וכשהם אומרים מה שהם אומרים, הם רוצים בטובתה של מדינת ישראל. גם אם אנחנו לא תמיד רואים עין בעין את הדברים. אני חושב שחלק מהדברים שהם עושים עכשיו הם לא מועילים למערכה, כמו למשל האירוע להתיישבות בגוש קטיף ודברים כאלה. אני חושב שזה ברגעים האלו זה לא משרת את הלחימה.
אוקיי, אז אפשר להתווכח באמת האם זה העיתוי והאם זה בסדר, אבל לא מדובר על משהו מהותי, כי לפיד אומר אני בגללה לא נכנס לממשלה. אז אני מנסה להבין מה קורה בממשלה היום שאם הם יצאו פתאום זה ישתנה.
לפיד זה לפיד, ואנחנו זה אנחנו, ובסופו של דבר תדע לך שאומנם הקבינט המצומצם מנהג את המלחמה בשוטף, אבל בסוף כאשר יש החלטות משמעותיות, ההחלטות האלה עולות בקבינט הרחב יותר, ושם יושבים בן גביר וסמוטריץ'.
אז אני שואל אם הם לא יהיו סביב השולחן, משהו ישתנה, משהו דרמטי ישתנה פה בשיח, בהחלטות, שפתאום הכל...
יש פה, אי אפשר לברוח מהתחושה שיש כל מיני סוגיות שנתניהו כרגע מתקשה להכריע בהם, כי זה לא נוח לו אולי פוליטית. כל היום שאחרי, הרי סמוטריץ' מצד אחד אומר שהוא רוצה...
בוא נבד, תן דוגמה.
הנה, דוגמה. סמוטריץ' למשל אומר שהוא חושב שנכון שצהל ישלוט שם אזרחית ברצועת עזה, וראש הממשלה ושר הביטחון אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה שצהל לא ישלוט שם
נכון,
מבחינה אזרחית.
אבל זה נושא שכרגע עוד, לא הגיע, עוד לא הגיע הרגע להחליט. כלומר, זה לא שראש הממשלה מתעכב. אין כרגע, אנחנו עוד לא שם בכלל.
פה אני חולק עליך, כי הדברים של איך שתראה, איך שראה השליטה באוכלוסייה ביום שאחרי החמאס ברצועת עזה, היא כן מהותית, או למשל, תראה, גם, הרי מתרקמת איזה עסקה להחזרת חטופים, אנחנו מתפללים לזה כולנו, כן. נכון? כן, העסקה אבל... הזו היא, אתה יודע...
אבל גם כאן, עד שאין כזו. עסקה, והפרטים לא ברורים, ואין מספרים, אי אפשר לומר שזה מתנגד וזה תומך, אתה היום תומך בעסקה, אתה תגיד לי איזה, מה מדובר, אני אגיד לך אם אני תומך. בדיוק. אז זה לא תקף בדיוק. לגבי סמוטריץ' ובן גביר באותו צורה.
נכון, אני מאוד הייתי שמח אם מחר בבוקר לפיד וליברמן היו נכנסים לממשלה הזו.
אני הייתי שמח שאתה תאמר, כחבר בממשלה, שלא בא ממפלגות הבית של הקואליציה הזו, שאומר כאן בשידור, אני לא רואה בעיה או שום דבר שקורה בשונה ממה שהיה קורה עם סמוטריץ' או בלי סמוטריץ'.
לא, תראה... זה לא נכון להגיד את זה, אבל זה גם לגיטימי שהדברים, אתה יודע, לגיטימי שתהיה להם עמדה מסוימת, ולגיטימי שהם יביאו את העמדה שלהם, ואתה יודע, המחלוקות זה דבר טוב.
כן, זה בסדר, אבל ברמה כזו שאי אפשר לאחד את כל העם סביב ממשלה אחת רחבה, תאר לך 90 חברי כנסת בממשלה, בזמן מלחמה, אז אני שואל, אם יש פה באמת משהו דרמטי שאתה כחבר הקואליציה רואה, שאנחנו לא רואים, אבל אתה אומר שלא, אז אוקיי.
אני אומר, לא, מה שאני כן רוצה להגיד, זה שיכולה להגיע יחסית בעזרת השם מהר, איזה עסקה כזאת או אחרת, שאנחנו, אתה ואני לא יודעים את הפרטים שלה כרגע, בוא נודה על האמת, ותהיה סביבה, מחלוקת מאוד מאוד חריפה.
אוקיי.
שם כבר כן יכול להיות...
ואז, אם מישהו יפרוש מהממשלה, בסדר, אז נבין שבאמת פה נחצה קו, אבל בארבעה חודשים במלחמה האחרונה, אני לא מצליח להבין מה בן גביר, סמוטריץ' וכל המפלגה שלהם מונעת קבלת החלטות מאחרים, משנת פני המלחמה, לא רואה את זה.
ההחלטות שנהפוך הוא, ההחלטות שמתקבלות כרגע, מתקבלות אחרי שבן גביר וסמוטריץ' מצביעים עליהם בקבינט המורחב.
כן, כולל הכנסת דלק וכולל כל מה שאנחנו רואים. כולל
הכל, אנשים צריכים להבין את זה. גם אם עכשיו סמוטריץ' ובן גביר, או לפחות בן גביר, לא אוהב את ה... אתה יודע מה, בוא נדע לאמת. אף אחד לא אוהב הכנסת הומניטרי לעזה כשיש את החטופים שלנו שם. אף אחד לא אוהב את זה. אבל כנראה שיושבים שם אנשים שמבינים, שרואים דברים שאתה ואני לא רואים אותם, ומקבלים את ההחלטות שלהם כאלה ואחרות, וההחלטות האלה הם גם בן גביר מקבל אותם, וגם סמוטריץ' מקבל אותם, וככה זה קבינט, יש לך אחריות מיניסטריאלית לכל ההחלטות שמתקבלות שם, ואתה יודע, אני חושב שאולי זה היתרון הגדול של ממשלת החירום אחדות הזו, כי בסוף כל אחד מסתכל על מה שקורה שם, על הנציגים שיושבים בקבינט המורחב יותר, ומבין שאוקיי, כאילו, הוא תומך עליו שהוא עושה את ההחלטות.
חבר הכנסת מתן כהנא, תודה על השיחה כאן. ערב טוב, בשורות טובות.
שלום, שלום, שלום.
להתראות.